ובכן, אנחנו ממשיכים בספר הקדוש אורות. אומרת רבנו הגדול מאור ישראל אריה קוק. בעמוד קופנון ג' בדיבור המתחיל, זה באמצע עניין, דיבור המתחיל, הנצרות. הנצרות חשבה שהיא יודעת את האלוהים. איפה ראינו שהנצרות חושבת שהיא יודעת את האלוהים? כי היא המציאה מדע חדש שעוסק באלוהים. המדע הזה נקרא תיאולוגיה, שבו דנים בהגדרות. מי הוא אלוהים, איך הוא מורכב, איך הוא לא מורכב, להגדיר אותו בקטגוריות של המחשבה האנושית, לפי הפילוסופיה היוונית וכדומה. עד כדי כך חשבו הנוצרים שהם יודעים, שהם התחילו לריב מסביב לידיעה. כל המריבות בכנסייה העתיקה זה מסביב להגדרת הדוגמה. כלומר, עקרון היסוד של הדת, מהו? כשחלק גדול מן הדוגמה זה הדיון בהגדרת האלוהות. אם כן, הנצרות חשבה שהיא יודעת את האלוהים. ידיעה, ביוונית אומרים גנוסיס. מזה הכתות של הגנוסטיקאים שהיו במצרים, בארץ ישראל ובמזרח בכלל בתקופת התנאים, שיטות שטענו שהן יודעות את האלוהים. אפשר לומר שהנצרות היא אחת הכתות האלה, זאת אומרת היא התפתחותה של הגנוזה העתיקה שבסוף הצליחה להיות דת גדולה. אבל היסוד הוא המחשבה שיש כאן ידיעה באלוהות. היא מדדה את הבלתי נמדד באמת המוסר האנושי, על פי אותה המידה שהייתה יכולה להשתער בימי התגלותה. ולכן היא מגדירה גם את אלוהים באמות מידה מוסריות. אלוהים הוא האהבה. איזה סוג אהבה? כפי שזה מוגדר בברית החדשה, כל מיני סוגים של אהבה. ומן הדמיון שיש לה ידיעה במה שאין לה, ולכל נוצר, כל מושג, והרגשה במה שאי אפשר להרגיש. היא חושבת שיכולה להרגיש את אלוהים. התקרבה בטבעה לאליליות, ונסתבכה במושגים אליליים כל כך, עד שלא תוכל להינקות מהם. כי אם על ידי שיוורון גמור בעצמותה, שיגרום ביטול צורתה, והשבת חלקיה הטובים למכור למקור שמשם לוקחו, שהוא אוצר התורה ואור ישראל. כלומר, לפי הנאמר כאן, הנצרות גנבה אורות מתוך נשמת ישראל, והיא צריכה להשיב את האורות הגנובים בחזרה. ואז היא תוכל להתעלות ולהפוך למה שהייתה צריכה להיות מראש, להיות איזה מין אקרנה סובבת, פריפרית, של כנסת ישראל. אבל כל זמן שהיא לוקח, שהיא חושבת שהיא יודעת את האלוהים, היא מנתקת את עצמה מן האחדות המקורית, והיא נופלת למושגים אליליים. כן. ואיזה היא לקחה? מה זה אורות? אורות זה הבנות, תפיסות. ומה היא לקחה? היא לקחה הרבה מאוד רעיונות מתוך היהדות, והלבישה אותם בלבוש אלילי. למשל, כשהנצרות מדברת, כשהכמרים מדברים, כל אוצר האסמכתאות שלהם זה מתוך היהדות. אבל זה קיבל שם משמעות שונה כל כך ממה שזה אצלנו בבית המדרש, שזה כבר נראה משהו אחר. אבל נקודת המוצא היא היהדות. ולכן אומרת הגמרא שהאמינות, כלומר הנצרות, מושכת. למה יש לה משיכה? בגלל שהיהודי כשהוא נפגש עם אמינות פוגש תכנים שבאים מאצלו. ולכן הוא נשאב לשם בלי להבין למה. מובן? טוב. כן. למשל ניתן לך דוגמה. כתוב בתורה שלקדוש ברוך הוא יש בן, נכון או לא? כן, בנים אתם השם אלוהיכם, בני בכורי ישראל. אם כן, יש לקדוש ברוך הוא בן, אנחנו הבנים של הקדוש ברוך הוא. נשאלת השאלה, כשיהודי אומר דבר כזה, שהקדוש ברוך הוא לקח לו בן, יש לו בן בכור, בני בכורי ישראל, האם לרגע אחד היהודי נותן לזה את המשמעויות שיש לזה אצל עובדי עבודה זרה? התשובה היא שלא. היהודי יש לו הגנה טבעית מפני עבודה זרה. אבל אצל אומות העולם, אותם המושגים מקבלים את צורתם המגושמת. מובן? אני בדוגמה אחרת. ניסים. תודה רבה. האם ניסים הם ראיה לאמיתותו של מסר? התשובה היא לא. ביהדות לא. כי אפילו משה רבנו עשה ניסים, ואף על פי כן לא האמינו בו ישראל עד שלא שמעו את הדיבור. כלומר, הדיבור עליון מן הניסים. וכאשר הנוצרים מדברים על המייסד שלהם, הם מתפעלים מאוד ממנו מזה שהוא עשה ניסים. עבורנו זה שום דבר. עשה ניסים, אז מה? עשה. זה לא מוכיח כלום. כי זו תפיסה, זו בעצם התפיסה האלילית שרואה באלוהות כישוף עליון. כן? מי זה ישו מבחינתם? זה מכשף גדול, משהו ענק. הוא מסוגל ללכת על המים, הוא מסוגל לרבות את הדגים, אז מה? זה מוכיח שיש לך כוחות. זה מוכיח שמה שאתה אומר הוא אמת? שום קשר. זה ניסים, זה דיבור. אלא ביהדות מדברים על התוכן הפנימי, ואילו באלילות מתפעלים מכל מיני אפקטים חיצוניים. מה אתה רוצה?
ואם הוא היה מציל אותם
לא הבנתי את השאלה.
אתה אומר שהוא עשה כל מיני ניסים.
הוא עשה ניסים, נו אז מה?
נשופים כל מיני...
נו אז מה?
סתם, שם שמטס. אבל אנחנו, הקדוש ברוך הוא עשה לנו ניסים בים והוציאו אותנו ממצרים.
נכון, זה לא מוכיח כלום.
אנחנו אומרים את זה בקריאת
שמע. בקריאת שמע? מה אנחנו אומרים בקריאת שמע? אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא שהוא הוציא אותנו ממצרים, נו אז מה?
קריאת שמע זה אחד
מסודי האמונה. על איזה חלק של קריאת שמע אתה מדבר?
שרוצה אתכם
ארץ
מצרים, להיות לכם
לאלוקים. כן, ודאי, ודאי, ודאי. אנחנו מאוד מרוצים שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים.
אז זה נס.
זה ודאי שזה נס, אנחנו מרוצים שהקדוש ברוך הוא עשה לנו ניסים.
עכשיו, אם אותו תרמה היה עושה ניסים בשביל להציל אותם מאיזה מצב שהם...
זה שום דבר. כי כשאדם בא בשם השם, הוא צריך להוכיח שמה שהוא אומר זה דבר השם. וכל זמן שהוא לא הוכיח שמה שהוא אומר זה דבר השם, הוא לא מעניין אותנו. בבקשה.
אצלנו האורות זה לא במובן התיאולוגי?
אצלנו האורות ודאי שהם במובן המקיף את התיאולוגי. כלומר, כל ההערות זה סובייקטיבי. כל ההכרות שלנו אינן נוגעות בעצמות האלוהית. אני חושב שכתוב בתורה, כי לא יראני האדם וחי. אז אי אפשר להשיג את האלוהות. ואילו הנצרות חשבה שיש לה הגדרה באלוהות. כן.
למה פרשת קריעת ים סוף? זה כתוב בימינו באשר ומשה.
לכן, בפרשת קריעת ים סוף כתוב ויאמינו בשם, ובמשה האמינו רק שהוא עבדו, לא יותר מזה. אבל כתוב במעמד הר סיני, וגם בך יאמינו לעולם, סימן שמה שכתוב לפני זה, ויאמינו בשם ובמשה עבדו, זה בכאילו, בערך כזה. לא שהאמינו אמונה אמיתית וסופית. כלומר, זה שאדם עושה ניסים, זה מאוד מרשים אותנו. זה אומר שאנחנו צריכים להתייחס אליו. אבל מכאן ועד לקבל את דבריו, יש עוד מרחק, נכון? כפי שכותב הרמב״ם מפורש, בהלכות יסודי התורה, שהניסים שעשה משה במדבר ובים סוף, לא שכנעו את בני ישראל עד שלא שמעו את דבר השם בהר סיני.
אז החותמת בהר סיני.
יפה. הוודאות היא בשמיעת הדיבור. כל זמן שיש רק ניסים, ניסים זה אפקטים. זה נוצץ כזה. בסדר? זה הרקע. אז זה עוד לא הדבר עצמו.
אבל
את
זה
שבן אדם
עושה
נס,
זה אומר שהוא מכיר את הלכות הבריאה, זה אומר שהוא ממש יש לו ידיעה ברורה של
הבריאה,
של
המציאות,
של
אלוהים
גם.
לא. לא. זה שאדם עושה ניסים, זה אומר שהוא מסוגל לעשות ניסים, נקודה. לא. תאר לעצמך שמישהו יבוא יעשה נס בשם בודהה. מה נעשה לאדם הזה? אדם שיבוא ויאמר בשם הבודהה לעשות כל מיני פעולות, כגון קורבנות והשתחוויה, והוא גם יעשה כמה ניסים כדי להוכיח את שליחותו. איך נתייחס לזה?
יש כאלה צדיקים שעושים ממש ניסים, ואנשים
מתייחסים
אליהם.
אני שאלתי שאלה, ואני לא קיבלתי תשובה עדיין.
לא נקבל את דבריו, אבל עדיין יש לאיש...
אנחנו נחנוק אותו. זה ההלכה, שהאדם הזה הוא נביא שקר, והוא חייב חנק. בסדר? איך חונקים אותו? אז זה לוקחים... כן, כלומר, איזה מין צעיף כזה, ומושכים משני הצדדים. בסדר?
עם זה, עם אבן.
לא, אבן לא. אתה מדבר על הסקילה, אני מדבר על החנק.
ולא, ששמים
לו פה, יש חנק. כן? אני לא ראיתי דבר כזה. פשוט הגמרא אומר, המשנה אומרת שחונקים אותו, על ידי שמושכים משני הצדדים. בסדר?
איך יש לו כוחות?
אני אשאל אותך שאלה אחרת. אדם שיש לו אקדח ויורה, זה מראה שיש לו כוחות, נכון? האם בגלל זה נקבל את דבריו? הוא יחייב מיתה, מה? זה טבעי. אקדח זה טבעי. וניסים זה על טבעי. אז יש אנשים שיש להם כוחות טבעיים, ויש אנשים שיש להם כוחות על טבעיים.
אז זה שיש לו כוח על טבעי, זה לא משהו מקושר למשהו שהוא...
זה אומר שהוא מקושר למשהו שהוא על טבעי. יפה. למה שלא נקבל את דבריו? כי הקדוש ברוך הוא נגד זה. הקדוש ברוך הוא בורא הטבעי ובורא העל טבעי, והוא אמר לנו איזה כוחות טבעיים כשרים ואיזה לא, ואיזה כוחות על טבעיים כשרים ואיזה לא.
איפה אמר זה על טבעיים כשרים?
נכון? אני לא יודע, זה פסוקים מפורשים בספר דברים. כי מנסה השם אלוהיכם אתכם. כתוב, לא? כי מנסה השם אלוהיכם אתכם. אז כדי לנסות אותנו צריך שיהיה אפשרות שהוא יעשה מופת, נכון? זה נכון או לא מה שאני אומר? זהו.
אבל הרב, כאילו אנשים לוקחים מין צדיקים כאלה ומעלים אותם לדרגה כמעט עד אלוקים.
יש צדיקים שעושים כל מיני פעולות, so what? אז זה אומר שהצדיקים עושים פעולות.
אז אנשים כאילו...
בזכות
הרב הזה ובזכות זה,
נו,
הם כאילו משווים את
הקדוש
ברוך הוא,
נו, ואז מה? מה הקושיה?
אז מאמינים באותו צדיק.
מותר להאמין בצדיק אם הוא צדיק, ואם הוא לא סותר את דברי משה. ברגע שהוא יסתור את דברי משה, אנחנו, עם כל הכבוד לנו שיש לנו לניסים שלו, אנחנו נחנוק אותו בצעיף. בסדר? מה?
כמו שאמרת שברגע שיש לו את הכוחות האלה, אז הוא יותר מקשיב גם. אז יש את העניין להקשיב.
כשיש לאדם כוחות, זה אומר שהוא אדם חזק. ואז יש שתי אפשרויות, או שאני מקשיב לו, או שאני מתנגד לו. כדי לדעת אם הוא חייב מיטה, או שאני חייב לשמוע את דבריו. זה חשוב מאוד. כלומר, ברגע שאדם ראוי לנבואה ואומר לי לעשות כל מיני דברים, אני צריך לבדוק האם זה אמיתי או לא. אם זה אמיתי, אני אשמע לו. אם זה לא אמיתי, אני אחנוק אותו.
זה לא מסוכן?
מה לא מסוכן?
על השמיעה, אז אפשר להתאפס.
אתה צריך לדון. איך אתה בסנהדרין תדון? אם אתה לא מכיר את המקרה, לא יודע מה עשה הבן אדם, איך תדע? איך תשפוט אותו?
סנהדרין, אבל
אני לא מבין מה זה סנהדרין, אבל אתה צריך להיות בסנהדרין, לא? הסנהדרין מורכב מאנשים. אנשים נולדו בחדר יולדות, החליפו להם חיתולים ולקחו אותם לגן. זה הסנהדרין. בסדר, זה 72 אנשים שכפי שאמרנו, החליפו להם חיתולים. ואחר כך הם למדו. נכון? אז כלומר, אתה לא יכול להגיד הסנהדרין. הסנהדרין זה לא איזה ישות קוסמית. זה אנשים. אז אתה חייב לדעת, כי איך תשב בסנהדרין אם לא תדע? בסדר?
בעזרת השם.
בעזרת השם יתברך, אמן. אבל תלוי גם במספר המשקפיים שלך. אם המספר הוא גבוה מדי, תשכח מהסנהדרין.
למה?
בעל מום, מה זה? בעל מום לא... למשל, הרב משה פיינשטיין לא רצה לשים קוצב לב. כי זה היה פוסל אותו מלשבת בסנהדרין.
אבל עד שיהיה
הסנהדרין,
אנשים
יתרפו. למה שאנשים יתרפו?
הסנהדרין בא אחרי המשיח, נכון?
לא. הנצרות חשבה, אם כן, אומר הרב, שהיא יודעת את האלוהים, היא מדדה את הבלתי נמדד באמת המוסר האנושי, על פי אותה המידה שהייתה יכולה להשתער בימי התגלותה, ומן הדמיון שיש לה ידיעה במה שאין לה ולכל נוצר כל מושג. והרגשה במה שאי אפשר להרגיש. התקרבה בטבעה לאליליות. ונסתבכה במושגים אליליים כל כך, עד שלא תוכל להינקות מהם. כי אם על ידי שברון גמור בעצמותה, שיגרום ביטול צורתה והשבת חלקי הטובים, למקור שמשם לוקחו, שהוא אוצר התורה ואור ישראל. פעם היה איזה כומר אחד ששאל את הרב קוק, האם אינכם מוכנים להודות בכך שאפילו מבחינתכם היהודים יש לנצרות משהו טוב? ענה הרב קוק, רק אחרי שהרגו 3,000 איש ותחנו את העגל, רק אז היה אפשר לשתות ממנו. נכון? מה?
מה זה לשתות ממנו?
לשתות את העגל. כבודו בוודאי איננו חשוד שאיננו מכיר את החומש. ובחומש כתוב, כפי שכבודו יודע, שכאשר משה ירד מנהר וראה את העגל, אז הוא הרג 3,000 איש, ותחן את העגל עד אשר דק, וירב אותו במים וישקע את בני ישראל. נכון? בוודאי כבודו זוכר. כי הרי בוודאי כבודו לא חשוד שהוא נרדם בזמן שהחזן קורא פרשת כי תישא. כי לא בכל שנה כי תישא יוצא אחרי פורים.
איפה כתוב
שם תחן אותה? איפה זה כתוב? אני מציע שתשתמש בספר קורקונדנציה. ועל פי זה תמצא. בסדר? פסוקים זה דברים שאנחנו אמורים לדעת. כל יהודי, לפחות עד גיל 10. לפני גיל 10 מותר לו לדעת פסוקים. אבל בין 5, אמרו רבותינו, בין 5 שנים למקרא, בין 10 למשנה. מה עשה האדם מגיל 5 עד גיל 10? למד תנ"ך. זה 4 שנים. במשך 4 שנים אפשר לדעת את כל התנ"ך מספר פעמים, ואז אדם כבר איננו פטור מלדעת את מה שנאמר בתנ"ך. בסדר? הלאה. שמה יאמר אדם, אבל לא עשיתי את זה. מה עליי לעשות? אין זה כל כך בעיה, לפי הבנתי ניתן תוך שבוע לגשר על כל הבעיה הזאת ולגמור את התנ"ך.
שבוע?
שבוע זה הרבה. אם אתה תעשה רק את זה, תוך יומיים גמרת. אבל אם לא תעשה את זה, תוך יומיים, שבוע זה סופר לארג'. אתה לוקח שבוע, אתה לוקח את התנ"ך, אחרי שבוע אתה יודע את התנ"ך.
בלי רש"י.
בלי רש"י. פשוט. זה לא מסובך. מה?
שניים זוכרים.
ודאי שזוכרים. כי אחר כך יש לך עוד חודש כדי לערוך חזרות. אתה מבין? אני מאוד לארג', כלומר אני נותן את האפשרות לעשות חזרות במשך חודש. זה יותר... מה? זה לא גאוני. זה עניין של החלטה, זה הכל. זה לא מסובך כל כך כמו שחושבים.
שבוע ללמוד את התנ"ך?
כן, מה הגודל של הספר, תגיד?
ככה.
נו, ככה, נו, תוך שבוע אתה לא יכול לקרוא את זה? כמה זמן לוקח, סתם, לקרוא את התורה? לקרוא את כל התורה כולה. לקרוא את כל התורה כולה, לאט ובהבנה. כמה זמן זה לוקח?
15 שעות.
12 שעות. תוך 12 שעות, אז אם אתה מחלק את זה ליומיים, תוך יומיים אתה יודע את כל התורה כולה. בסדר? זה לא מסובך. ולכן, זה שאנשים פה לא יודעים פרשיות בתורה, זה סקנדל! מה?
תנ"ך.
התכוונתי קודם כל לתורה. אחרי זה לגבי התנ"ך, אז אני נתתי שבוע. לא כך מסובך. במיוחד שחלק גדול מהתנ"ך זה סיפורים. וסיפורים יותר קל ללמוד מאשר דברי מוסר ותוכחה וכו'. והשגות. בסדר? טוב. מה שהיא, עכשיו אני מבין, האדם הגיע למכון מאיר, אז בשבוע הראשון הוא לא הספיק. בשבוע השני הוא יכול. בשבוע השני אדם גומר את כל התנ"ך כולו. נכון? שבוע השלישי הולך לרב שלו, מה ללמוד עכשיו? הרב אומר לו, מה עם המשנה? גמרת את המשנה? אה, לא. טוב, משנה זה יותר קשה, יותר ארוך מהתנ"ך. אבל גם זה אפשר להספיק. כמה זמן לוקח לגמוד כל המשנה? אם אדם לומד כל יום 18 פרקים במשנה, 18 פרקים במשנה, תוך חודש הוא גמר את המשנה. בסדר? אז בואו נהיה יותר לארג'ים, במקום 18 פרקים ביום, פרק ביום. אם אדם לומד פרק משנה ביום, תוך 18 חודשים, דהיינו שנה וחצי, הוא גמר את המשנה. תגיד, קשה לי פרק ביום? חצי פרק. תוך 3 שנים, גמרת את כל המשנה. נכון? אז מה, מה שאמרו, בין 5 שנים למקרא, בין 10 למשנה, זה סביר לחלוטין, זה אפילו מותיר הרבה מאוד זמן למשחקי כדורגל, כדורסל, שחמט, מתמטיקה, טבע, היסטוריה, גיאוגרפיה, דקדוק, כל מה שיש בתוכנית הלימודים. שלא יספרו לי סיפורים שחז"ל לא נתנו מקום גם ללימודי חול. יש, מספיק זמן. אם בגיל 15 מתחילים ללמוד את התלמוד. בין 15 לתלמוד. כמה זמן? 4 שנים. 15, 16, 17, 18. תוך 4 שנים, אדם גומר את כל התלמוד הבבלי והירושלמי. בוודאי.
3, 18
צריך להתחלף. בין 18 לחופה. בסדר? עכשיו, חז"ל אמרו, צריך אדם ללמוד תורה, ואחרי זה לישא אישה. אז אם כן, אפשר תוך 4 שנים לגמור את התלמוד. עכשיו, בוודאי שאנשים שמגיעים למכון הם בגיל יותר מפותח מבחינה אינטלקטואלית, זה צריך ללכת עוד יותר מהר. אלא אם כן מחליטים להסתלבט ולאכלס את פינת התה של המכון, ואז באמת לא מספיקים.
כמה זמן לוקח דף ללמוד?
תגיד אותה.
שעה?
נגיד שעה.
יאללה,
עשינו
עסק, כל יום אתה
מלמד שעה. שעה? כמה דפים יש בתלמוד?
2,700.
3.5 שנים.
תוך 3.5 שנים, גמרת את התלמוד.
יאללה,
בוא מעכשיו. עכשיו, וכיוון שזה אפשר גם אם כן, לא כל היום ללמוד תלמוד, הרי גם שיעורי אמונה ושיעורי מוסר, ולימוד התנ"ך ולימוד המשנה. אבל אדם תוך 4 שנים, יכול בעצם להקיף כמעט את כל התורה כולה. כולל שולחן ערוך, רמב״ם וכדומה. אם האדם לא עושה את זה בקביעות ובמתינות, בלימודים מצומצמים, חצי שעה מזה, רבע שעה מזה, אבל כל יום, אז הוא מספיק. טוב. אז כפי שאמרנו, הכומר ההוא שאל את הרב קוק, האם אינכם מוכנים להכיר בכך שיש לנצרות ערך? אמר הרב קוק, שנתינת הערך לנצרות זה כמו נתינת ערך לעגל. ורק אחרי שנהרגו 3,000 איש ונטחן העגל, אפשר היה לשתות ממנו. בסדר? אז אבל מה זה אומר? זה אומר שבבוא הזמן אנחנו כן נדבר על זה. אנחנו כן נגיד לאומות העולם את הערכתנו העצומה לרגש הדתי האדיר שפיעם בהם כשהם האמינו בכל השטויות האלה. בסדר? אבל קודם כל צריך לשבור. מה?
אבל בפרקים הקודמים הרב אמר שיש ערך בכל דבר.
נכון. יש ערך בכל דבר. השאלה היא איך מגלים את הערך הזה. ככל שהקליפה יותר עבה, אז הטיפול יותר מסובך. הרב קוק לא אמר שהנצרות לגמרי פסולה. הוא אומר, היא הסתבכה מאוד. מאוד מאוד מסובך. לפעמים משהו כל כך מסובך שצריך טיפול, שורש עמוק. הקרנות, סיטי, הכל. כן? אני חושב שאתה מבין קצת ברפואה. כן. מה שהיא הנצרות ביחס אל החסד והמוסר שהיא חשבה שהיא מבינה בהם את האלוהות ומרגישתה, כן היא המוסלמניות ביחס אל החוכמה והגבורה שהיא חושבת שהכירה בהם את העצמיות של האלוהות ועל זה בנתה את יסודה. מה זה מוסלמניות? זה האסלאם. מה? מוסלמניות זה האסלאם. זה מינוח אחר. מה?
מה דווקא מין עליהם? הרי יש להם קצת שכל, קצת, לא הרבה. להאמין באלוקים, לא בבואת המאה. כאילו, מה העניין שם שם זה? מה, הם כאלה טיפשים? לא טיפשים, חכמים. כאילו, מה העניין שם מאמינים בזה? מה...
אתה שואל שאלה יפה מאוד. למה הם מאמינים בזה? נכון? הרי יש כל כך הרבה שטויות וכל כך הרבה קושיות. איך אפשר בכלל להיות מוסלמי או להיות נוצרי? נכון? הרי יש כל כך הרבה סתירות וכל כך הרבה קושיות. למשל, כתוב בקוראן דבר נפלא, שפרעו ביקש מהמן לבנות לו מגדל שמגיע עד השמיים. זה כתוב בקוראן. שפרעו ביקש מהמן לבנות לו מגדל שמגיע עד השמיים. כתוב גם בקוראן שמרים אחותו של משה רבנו, היא מריה אמו של ישו. זה כתוב בקוראן. ועוד כמה דברים מהסוג הזה, מי שמעוניין, יכול לבלות את זמנו ולקרוא את הדברים האלה. אז נשאלת השאלה, אפשר להאמין בדברים כאלה. האמת היא שהנביא ירמיהו כבר שאל את זה. כן, כתוב, כי ההמיר גוי, כי כתוב, לא, ראה, כי שילחו, כי תים וראו, וכדר והתבוננו מאוד, ההמיר גוי אלוהיו, והמה לא אלוהים, ועמי המיר כבודי בלא יועיל. כלומר, מה הנביא אומר? הוא אומר שהעמים, אף על פי שהם יודעים שיש להם קושיות על אמונתם, אינם עוזבים את אמונתם. הגמרא מסבירה, טענה, כדרים עובדים למים, וכתיים עובדים לאש. ואף על פי שיודעים שהמים מחבים את האש, לא עזבו אמונתם, ועמי המיר כבודי ולא יועיל. עכשיו, מה זאת אומרת אם כן, מדוע הכדרים עובדים למים? כי הכדרים הם יושבים במדבר, במדבר אין מים, נכון? אז עובדים למה שאין, זה מה שמשתוקקים אליו. ואילו הקיטיים הם יושבים בים, באיי הים, בים יש הרבה מים, אבל מה אין שם? אש. אז הם עובדים לאש. כלומר, כל אומה יש לה נטייה להשתעבד למה שמשלים אותה, למה שאין בה. ולכן, מה שאתה אומר שמאמינים בשטויות, יכול להיות שזה נכון, אבל זאת לא הנקודה. השאלה היא מה מחיה אותם. הקדרים, מה שמחיה אותם זה המים. הקיטיים זה האש. המוסלמים הם זקוקים לתכנים האלה. והנוצרים לתכנים האלה. ואני אסביר לך קצת רקע היסטורי כדי להבין את זה. הנוצרים הם צאצאי הרומאים והשבטים הברברים של גרמניה. החטא המרכזי של כל אותו מרחב תרבותי זה הרצח, שפיכות הדמים. ולכן, כשהם רצו לחזור בתשובה, פתאום הם היו מאוד רגישים לדיבורו של אדם אחד מישראל שאמר להם שאלוהים הוא אהבה. מה? אהבה? זה האלוהים? איזה חידוש? זה עשה להם מהפכה בלב, זה קנה אותם. ולכן היו מוכנים לאכול את כל השטויות התיאולוגיות הנלוות לזה, רק כדי להשתעבד לאהבה. עמי המזרח לעומת זה, שאצלם הנקודה הבעייתית איננה שפיכות דמים, כי עם גילוי עריות וגזל, כשהם שמעו שהאלוהים דורש מהם את מידת הדין, את הריסון, נגד שתיית האלכוהול, נגד הזימה, נגד הגזלה, אז אמרו, וואו, זה באמת מרשים מאוד. ולכן הם קיבלו את הדין, מידת הדין. מובן? ולכן הם גם מוכנים לסבול את כל השטויות הנלוות לזה, אלו רק כדי לקבל את מידת הדין. נכון? אז כמו כן גם, לפי זה צריך לשאול את עצמנו, מה החיסרון שלנו? כן? אז לפי זה אפשר לדעת לפי אמונת היהדות. אמונת היהדות כידוע לך היא האחדות. נכון? אחדות המידות, אחדות הערכים. אז זה סימן שהנטייה הטבעית של היהודים זה המחלוקת. נכון? דרך הנטייה הטבעית שלנו אל המחלוקת, יש לנו רגישות יתרה לאחדות. מובן? הסיפור על הרב פיינשטיין וקוצב הלב אמיתי, לא נראה לי שענק בתורה היה מזלזל בפיקוח נפש על מנת להיות בסנהדרין. האומנם? הסיפור על הרב פיינשטיין הוא אמיתי, והוא בוודאי לא עשה את זה באופן שהיה מסכן את בריאותו עד כדי פיקוח נפש. בוודאי שהוא גם ידע מה ההשלכות הרפואיות של כל דבר. שלום הרב, למה לשתות את העגל? תודה. תשובה, כי צריך להעלות כל דבר. בכל דבר יש ערכים, לא סתם בני ישראל הלכו אחרי העגל, ולכן צריך לדעת לזהות את נקודת החיוב שהייתה גנוזה שם. מובן? טוב, אז דיברנו עכשיו על התחלנו לדבר קצת על האסלאם. מה שהרב כאן זה שכשם שהנצרות הגדירה את אלוהים דרך המוסר והאהבה, האסלאם יודע את האלוהים דרך החוכמה והגבורה. איפה הוא ראה את זה הרב קוק? איפה זה כתוב באסלאם, בקוראן, שהחוכמה והגבורה מגדירים את אלוהים? אז צריך להבין קודם כל לגבי הגבורה. מי הוא המלאך לפי האסלאם שמדבר עם מוחמד? גבריאל, מידת הגבורה, נכון? המלאך גבריאל, מידת הדין. עכשיו, מהו התוכן של הקוראן? איך פותח כל פרק בקוראן? בסמאללה, רחמן ורחים, נכון? בשם האל הרחמן והרחום. ומה הוא אומר בשם האל הרחמן והרחום? את מידת הדין. אז איך זה יכול להיות? אלא כאן, בשם האל שקיבלנו מן היהודים שהוא רחום וחנון, בשם האל הזה באתי לגלות לכם את מידת הדין. ברור? כלומר, פה יש התהפכות. וכן, מידת הגבורה היא האופן של דת האלוהים. איך אומרים דת בערבית? דין, נכון? כל מי שהיה בצבא ויודע קצת כללות בערבית, יודע שדת בערבית אומרים דין, נכון? ומה עם החוכמה? כן, אבל הוא אומר כאן שהאסלאם מכיר את האלוהות דרך החוכמה. מעניין מאוד, יש ויכוח בתוך האסלאם עצמו, האם הקוראן הוא קדמון כקדמות האלוה או לא. מעניין. כן, זה שהקוראן הופיע עם מוחמד, זה כולם יודעים. השאלה היא, האם יש איזה מין ישות עליונה, שמימית, הנספחת אל האלוהות, וקדמונית כקדמות האלוה, והוא הקוראן. כן, זה ויכוח בין המוסלמים עצמם, האם הקוראן קדמון או לא. אבל מבחינתם הקוראן זה אותי החוכמה האלוהית, הלוגוס. ועצם ההחלטה שאפשר להכיר את האלוהים רק דרך הכתוב, דרך הכיתב, הספר, זה עצמו סוג של התקרבות אל האלילות. אמנם זאת לא אלילות שחייבים עליה סקילה בבית דין, לא חייבים סקילה על זה, אבל מבחינה רעיונית זה קרוב אל האלילות. זה מה שהרב כאן אומר.
מה?
זה קרוב לאלילות, בגלל שאתה מייחס ישות קדמונית בנספח לאלוה. אמנם אין עבודה אל הקוראן, לא מקריבים ולא מתפללים לקוראן, אבל עצם ייחוס הקדמוניות לישות נוספת אל האלוהות, זה כבר קרוב לעבודה זרה. זה בעצם נלקח מן האסכולה ההליניסטית של אלכסנדריה, שדיברה על הלוגוס, הנספח אל אלוהים, וזה התגלגל עד הקוראן. כן? טוב, אז אני שוב חוזר, יש פה כמה דברים. כתב הצגה, אורי צבי גרינברג. ומיום שעובדי אלילים מדורו של אברהם, ועדי דורי הצלב, קיבלו מידינו את דעת האל היחיד, שלא נשיגו בדמות גוף, אין אנו יודעים כל מפלט מכעסם של גויים. וואו. המשך. דמם כה קורא אלי אלילם הקדמון, והם משווים אל שביליו הקדומים, מחוסי האזוב, ומביאים איתם דם משלנו לשיילו חדש. זה ביטוי חריף. זה השירה של הצג, זה משהו. טוב. תודה על הציטוט. תוכל גם להגיד לי איפה זה בהצג? ככה שנוכל למצוא את המקור. טוב. אז שוב אני חוזר פה לדברי הרב. מה שהיא הנצרות ביחס אל החסד והמוסר, שהיא חשבה שהיא מבינה בהם את האלוהות ומרגישתה, כן היא המוסלמניות ביחס אל החוכמה והגבורה, שהיא חושבת שהכירה בהם את העצמיות של האלוהות, ועל זה בנתה את יסודה. אמנם חוכמה וגבורה מחזיקות את המעמד בלב בצורה יותר אמיצה מחסד ואהבה, המרקחים אותו ומביאים לנטות פנים לכל צד. כלומר, האסלאם באופן רשמי רחוק יותר מן העבודה זרה מאשר הנצרות. כי הנצרות נוגעת בקישקה של האלוהות, ואילו האסלאם, בגלל שהוא דבק בחוכמה ובגבורה, מתרחק מהעבודה זרה. נכון? במובן הזה הם יותר חזקים. על כן תוכל המוסלמניות להחזיק יותר מעמד בריחוק מהאליליות, ולא תישא פנים להרגשת הלב. כן, יש אפילו בציור המוסלמי הקדום היה אסור לצייר דמות של אדם. ויש כאלה אפילו שאסרו לצייר דמות של בעלי חיים, ולא התירו אלא דמויות של צמחים או איתורים גיאומטריים. כן, אחר כך בהשפעות זרות אז התפשרו, אבל האסלאם היותר שורשי אורתודוקסי אוסר ציורי פנים, למשל לא רק של נשים אלא גם של גברים. נכון? מה?
האסלאם לנו יותר מסוכן מהנצרות.
האסלאם לנו יותר מסוכן מהנצרות, אתה אומר. וכי למה? תסביר.
למדנו
מהרב
את זה.
אני רוצה שתסביר לי למה אתה אומר את זה.
לא יודע בדיוק את ההסבר, זה מה שהייתי
רוצה להבין גם כן. יש צדדים של סכנה באסלאם יותר מאשר בנצרות ולהפך. כן.
היום
לכאורה
אנחנו רואים
שהאסלאם
קצת יותר ברברי מאירופה, לא?
כן.
במובן מסוים...
היום האסלאם יותר ברברי מאירופה. בימי הביניים זה בדיוק הפוך.
אפשר להגיד שהיום... אם עושים מבחינת ההגדרות, אולי הנצרות היא יותר אלילית, אבל אם מבחינת הנפש של האדם...
היום.
היום, אז המוסלמים
יותר אלילים. כן, אתה צודק. היום המוסלמים יש להם תגובה יותר אלילית למציאות. כן, נכון. כן, מה אתה אומר?
וואו, אני שמעתי שהיום רוב הנוצרים כבר לא מקשיבים את האלוה. אז זה אומר ש...
שמעת שהיום רוב הנוצרים לא מקשיבים את האלוה.
הם כבר לא עושים את המשולש, הם כזה...
הם כבר לא מאמינים בשילוש, אתה אומר. כן.
אבל שרובם ככה. אם ככה זה לא
אלילות,
זה כמו
המוסלמים. אתה אומר, אם ככה זה כבר לא אלילות, זה כמו המוסלמים. עד כאן שאלתך. תשובה, זה בוודאי לא נכון ביחס לקתולים. אחד מיסודות האמונה הקתולית זה השילוש. אבל כפי שאני אמרתי, לכמרים אבנגליסטים, פרוטסטנטים, שטוענים, אנחנו לא מאמינים בשילוש. אמרתי, סחטן, אתה לא מאמין בשילוש. אבל בהגשמה אתה מאמין? ברור? הם לא קוראים לזה שילוש, אבל ההגשמה הם מאמינים. אמרתי, זה כתוב ביוחנן פרק א', אתה לא יכול להתמלט מזה. כן? טוב, הצג שיר גזע אברהם בתחילת ספר רחובות הנהר. טוב, תודה. כן, זה באמת ספר חזק. אז ברור שהטענה שהם לא עובדי עבודה זרה, היא בעצם קוסמטית בלבד. אלא מה? יש כאלה שיגידו שהם לא מאמינים בהגשמה. יש כמה יחידי יחידים שלא מאמינים בהגשמה, אבל הם מתפללים אליו. אתה מבין? ברגע שמתפללים אל נברא, אז זה גם כן עבוד עזר. אלא מה? תגיד, יש כאלה שהם לא, הם גם לא מתפללים אליו. יש. וגם הם לא חושבים אותו לאלוה. יש. קצת. אבל זה מיעוטה, דמיעוטה, דמיעוטה. וגם הם מאוד מסובכים, כי הם בדרך כלל אנטישמים גדולים. כן, ברור. כן.
מה הגדרת ההגשמה?
ההגשמה זה לומר שישו הוא אלוהים מוגשם. הם מסבירים את זה, זה כמו שהשמש יש לה קרניים. אז אלוהים זה כמו השמש, וישו כמו קרן ממנה. זה אותו דבר. יש עוד כמה שאני זוכר, היה בן אדם שנולד מביצית וזרע. כן. ואם כן, הוא בן אדם. הוא לא קרן שמש של האלוהים. אלא מה, תגיד, יש לו נשמה? גם לי יש נשמה. אני לא אלוה. כן, מה אתה אומר? כן. לא, אני לא חלק מאלוהים. אם אני הייתי חלק מאלוהים, הייתי מבקש ממך להקריב לי קורבנות, בבקשה. הוא נפח בנשמה, אבל אני לא חלק מאלוהים. גם הנשמה היא לא חלק מאלוהים.
מה
זה נפח? כן, מה זה נפח? מתוכה נפח, נכון. מה זה מתוכה? מתוך מה? מתוך הרצון. כן, בבקשה.
אלוהים יכול לעשות את זה? כאילו
כמו? השאלה אם אלוהים יכול לעשות את זה או לא היא שאלה אחרת. אם אלוהים יעשה את זה, אז הוא יחליט שאנחנו נעבוד עבודה זרה. אבל בינתיים, לקחת נברא ולומר שהוא אלוה, או לומר שאלוה מתגשם, זאת עבודה זרה. כן.
למה פה אתה לא אומר שכל דמי שהיה נס, זה פשוט נסות אותה? שבאמת כאילו...
אני לא אמרתי שלא היה נס.
לא, לא. זה יכול באמת שישו מאוד בלי...
אני לא אמרתי שלא... יכול להיות גם שהיה נס כדי לנסות אותנו. גם זה טוב, אפשר להגיד. על אף ש... אבל גם אם היה נס, אז הוא נברא. הוא לא אלוה. על אף שידיעת הקדוש ברוך הוא של הנצרות והאסלאם יושבת על גב נטיית מידותיהם, מדוע חל העיוות שלהם בדעת השם? מה הסברנו לא נכון? לא הבנתי, הרי הסברנו שיש להם נטייה מידותית הנובעת מאופיים הקיבוצי, ומזה בא העיוות בדעת השם שלהם. כי אני תופס את האלוהות דרך המשקפיים שלי. אם יש לי משקפיים צבועות, אז אני רואה את האלוהים דרך הצבע של המשקפיים שלי. אז יש גם משקפיים רוחניות, שדרכם אני תופס את האלוהים. שלום לכבוד הרב, מה משמעות הבשורות על מתי וכו'? מהו צד האמת בהן? וואו, הוא רוצה עכשיו שיעור בנצרות. אם נדייק, באבנגליון הוא רוצה. רוצה שאני אגיד לו על מתי ועל לוקס ועל מרקוס ועל יוחנן, שאני אגיד מה צד האמת שיש שם. יש שם כמה צידי אמת. למשל, יש שם סיפור שחוזר פעמיים לפחות. לא בדקתי את הכל, אבל הוא יכול שזה שלוש פעמים מובא. שכתוב שם, הם בעצמם כותבים את זה. זה מאוד מעניין, שהם בעצמם כותבים את זה. מאמינים בו. הם כותבים שכשהוא היה עושה ניסים, הוא היה עושה ניסים רק בפני אנשים או פשוטים או טיפשים. או חצי משוגעים. בפני אנשים כאלה הוא היה מוכן לעשות ניסים. אבל כשבאו הרבנים ודרשו ממנו לעשות נס כדי לבחון אותו, הוא כעס עליהם ואמר, אינכם מתביישים לדרוש אות ומופת מבנו של האלוה? מעניין, הם מספרים את זה. זאת אומרת, זה מה שנקרא עודת בעל דין. עכשיו יותר מזה, הם מספרים שכשהוא הגיע לבית לחם, שזה הייתה עיר מולדתו, שבה הוא גדל, הפסיק לעשות מופתים, כי אמר, אין נביא בעירו. טוב, אז כנראה, רק איפה שלא מכירים אותך, אתה יכול לעשות דאוויד, איפה שמכירים אותך, אתה לא עובד על אף אחד. אבל זה מעניין שהם תרחו לכתוב את הדברים האלה, אני פשוט בהלם. כן. יש עוד דברים שם. למשל, יש דבר מעניין. הם אומרים, מכירים את הסיפור של הסעודה האחרונה? מה זה הסעודה האחרונה? הם אומרים, זה ליל הסדר, נכון? ושתלו אותו למחרת. איך אפשר לתלות מישהו ביום טוב, תגידו לי? אבל בכל זאת, הגמרא אומרת שהוא נתלה בערב פסח. ערב פסח ולא ביום פסח. יוצא לפי זה שמה זה הסעודה האחרונה? מה? מה? כשר חמיס, נכון? אצל היהודים התוניסאים יש מנהג בליל בדיקת חמץ לאכול בשר צלוי עם פיתות. למה? זכר לקורבן פסח. עכשיו, המחבר של האבנגליון, הוא ראה את היהודים בליל בדיקת חמץ עושים כשר חמיס, מה שנקרא אצל היהודים התוניסאים. והוא שאל את היהודים, מה זה? אבל זה זכר לקורבן פסח. ומזה המחבר, שהוא לא כל כך הבין ביהדות, כתב שישו עשה את הסעודה האחרונה בליל הסדר. לא, זה מראה שהמנהג הזה הוא מנהג קדום. זהו, זה מה שזה. אז לפחות, הנה, עוד משהו הוצאנו מהברית החדשה. מסוים, עוד כמה דברים נכונים שיש שם. יש שם ביטוי מעניין. בסעודה האחרונה, שאלו, הוא אומר, מישהו הולך לבגוד בי. ואז שואלים אותו מי. הוא אומר, מי שיוכל את החתיכה שאני מושיט לו. ואז הוא נותן חתיכת לחם ליהודה ישקריות. יהודה ישקריות הולך מלשין לרומאים ולמחרת הורגים אותו. איזה מין דבר זה? מה, הוא אומר מי האיש שהולך לבגוד בו ואף אחד לא תופס אותו? אלא פשוט, ישו באיזה שפה דיבר? בארמית. נכון? זו הייתה השפה של היהודים באותם הימים. בארמית, בשביל הלשנה אומרים אכיל קורצה. אכיל קורצה, הכוונה אוכל חתיכה. אז הוא אמר, מי שילשין עליי. אבל המחבר, היווני, הוא לא הבין כלום בזה. הוא אמר, אכיל קורצה, לקח מילון. אכיל זה אוכל, קורצה, חתיכה. אז מי שיוכל את החתיכה. זה מראה לך עד כמה שהאנשים האלה היו רחוקים מחברי האבנגליון, היו רחוקים מן ההוויה היהודית הפשוטה. יוונית הם ידעו, ארמית הם לא ידעו. כן. גם המן נתלה בפסח. לא נכון. המן נתלה ביום השני של פסח, שהוא היום הראשון של ספירת העומר, בתת זין בניסן. מה אני יכול לעשות?
חיכו מיהודה באדר עד פורים הוא נתלה?
רגע, אתם מקשים ממגילת אסתר, נכון? אני מציע, לפני שאתם תשאלו את השאלות האלה, שתקראו את המגילה. אפשר לקרוא את המגילה ולראות את סדר הדברים, ואם עדיין נשאר מקום לקושיה שלכם, אז תשאלו אותה. בסדר? לא צריך לתרוח פה ללמד פסוקים מפורשים. ברית חדשה אני יודע שאתם לא יודעים. אבל תנ"ך? כן, תגמור את התנ"ך, נלמד פה ברית חדשה. טוב. אז פשוט אם רוצים, יש עוד כמה דברים נכונים בברית החדשה. למשל, ששאלו את ישו, האם הוא מתכוון לשנות את מצוות התורה. והוא אמר, לא באתי לשנות שום דבר מתורת משה. יפה. פחות? שאלת הפעם. כן. טוב, אתם רוצים עוד כמה דברים על הברית החדשה? לא, די, מספיק לי היום. טוב. אז מה שאומר כאן הרב, על כן תוכל המוסלמניות להחזיק יותר מעמד בריחוק מהאליליות, ולא תישא פנים להרגשת הלב, שעל ידי שיתוף של ציורים וסמלים ודעות חלושות תוכל למצוא את הרוח שהיא חפצה. כן, הרי ברגש הדתי הנוצרי יש הרבה מאוד מיסטיקה. הרבה דברים שם סותרים את השכל, אבל זה לא מפריע להם. הם קוראים לזה, כל דבר שסותר את השכל בדוגמטיקה הנוצרית, הם קוראים לזה מיסטורין. זה הג'וקר. כל דבר לא מובן, הם מוציאים את הקלף, אומרים, זה מיסטורין. המיסטורין זה דבר שפועל על הנפש. גם זה דבר שמשתדלים לא להתקרב אליו יותר מדי, הוא מפחיד קצת. כן, זה מיסטורי.
גם אצלנו, על פי הסוד, זה הג'וקר.
אצלנו, על פי הסוד, זה הג'וקר. על זה נאמר, על עמך יערימו. סוד. כן? ויתיעצו על צפוניך. כן? כלומר, היום אתה רוצה להעביר משהו, אתה אומר, זה על פי הקבלה. כן, הבעיה שזה ניתן לבדיקה, הדברים האלה. אפשר לבדוק. האם זה נכון. מישהו אומר, כתוב בקבלה ככה וככה. תגיד לי איפה כתוב בקבלה, נקרא. זה אפשר לבדוק.
מה זה גידו מחלוקת, אם
יש איפה שזה? בסדר, זה גידו מחלוקת. כלומר, זה אי אפשר לעבוד יותר מדי. כן, על ההמון זה עובד. על פי הסוד, אסור, זה חשוב, זה תבדוק. ואתה רואה שזה לא נכון. 90% מהפעמים זה לא נכון. למשל, האמירה הזאת, אומרים שנוסח הספרדים, לפי הארי, הוא נכנס דרך כל 12 ראשי הערים של התפילה. אם אתה מסתכל שער הכוונות של הארי, כתוב הפוך. ננסה. טוב. אז מה אם זה מביאים את זה בשם אחידה? אבל בשער הכוונות, הארי אמר אחרת. טוב. מה המשפט האחרון? ולא תישא פנים, כלומר, האסלאם איננו מתפתה, להרגשת הלב. יש הרגשת הלב שבנצרות. כן, הלב הוא טהור, כזה, הלב מתרגש, ישו, מריה, כן, האמא היהודיה, חסודה, וכו'. כן? אז זה, המשפחה הקדושה, הם קוראים לזה. זה האסלאם, כשרואה דבר כזה, שובר את הכל, נכון? כן, שעל ידי שיתוף של ציורים וסמלים, ודעות חלושות, תוכל למצוא את הרוח שהיא חפצה. הנצרות. כן, כן. האסלאם לא מתפתה למה שהנצרות רוצה למצוא. אבל בכל זה, לא תוכל להחזיק מעמד קבוע, ואין בינה לבין האליליות חיץ הגיוני. כי האלוהות המובנת והניכרת על פי מידה נבראת, כחוכמה וגבורה, וכל מיני מעלות כאלה ממה שהפה והלב של האדם המוגבל יכול לחשוב, לדבר ולחשוב, היא בעצמה תכונה של אליליות מפני שקרותה והיעדר מציאותה. כי זה באמת הרי לא נכון שאלוהים הוא חוכמה, הוא גבורה. הוא למעלה מן החוכמה, למעלה מן הגבורה. הוא לעולם תנוצח מן הכפירה השוללת. כלומר, יש משהו יותר חזק מן האסלאם בשלילת עבודה זרה, וזה האתאיזם. האתאיזם זה שלילת העבודה זרה באופן מוחלט לגמרי. כלומר, אם מה שדוחף אותך זה לשלול עבודה זרה, אז תהיה אתאיסט. אל תהיה מוסלמי. שצדקה ממנה, כן? האתאיזם צודק יותר מן האסלאם, כשנעריך את שתיהן אל המושג האמיתי של האלוהות. טוב, זה פה חוזר לדברים שנאמרו בייסורים ממרקין. שהאתאיזם המודרני הוא סוג של, של ביטוי של אמונה עמוקה. נכון? כי ההיעדר והשלילה הם סוף כל סוף סובייקטיביים לאדם. כלומר, להגיד שאני מכיר את האלוהים דרך תוארי השלילה, גם זה סוג של הגדרה. ובזה באמת, שכל מה שאדם משיג, משער ומשכיל באופן חיובי, הכל הוא שלול ואפוס מאמיתת האלוהות, מפני שהגבלה ואפסיות אינם דברים היותר מסמנים את כל המושגים האנושיים ממה שתהי מוצצת בהן ההתעצמות של הוויה והישות, שהן במציאות הנבראים רק מפני הופעת האלוהות עליה, ולא מצד עצמה. על כן, יסוד דעת אלוהים העומדת לעד, היא האלוהות המתעלה על כל תבונה והרגשה. שזה מה שהיהדות מלמדת, אבל נצטרך להרחיב ולהעמיק בזה בעזרת השם יתברך בפעם הבאה. שלום.